היי, וברוכים הבאים לפודקאסט עתיד הבנייה, הפודקאסט שיעניק לכם מידע מפורט על כל מה שקרה, קורה וגם יקרה בעולם הבנייה. כאן איתכם היום המהנדס ניר נווה, בעלים ומנכ"ל של חברת הבנייה נווה בגדדי, חברה בסיווג ג'5, סיווג הבנייה הגבוה ביותר בישראל, בעל תואר שני במנהל עסקים ובמשפטים, ואני, ניסן שטראוכלר. ניר, מה העניינים?
מצוין, מה שלומך, ניסן?
מעולה, מה זאת אומרת? אנחנו ככה יושבים, מתראים. כיף גדול, לא?
תענוג צרוף.
כן. טוב, אנחנו לא נשתף אתכם בשיח חופשות שקיימנו לפני כן, כי אנחנו מדברים על נושא אחר לחלוטין היום, לא תאילנד, לא אודו, על רפורמת היטלי ההשבחה בהשלכות שלה על שוק ההתחדשות העירונית. נושא חדש, מעניין, בתחילת חודש מאי 2022 נכנסה לתוקף רפורמת היטלי ההשבחה, מן הסתם היא תשפיע מאוד על עתיד ההתחדשות העירונית. מה שמעניין שכל עיר במידה מסוימת ימצא אחוזי מס שונים בהחלטה עצמאית, כאשר גם בתוך הערים יש שוני בין אחוזי המס. האפשרויות הן בין 0-50 עם 25% באמצע, יש מדרגי מס שונים בין שכונות שונות. נושא שהוא מורכב אבל גם פשוט, ואנחנו נדבר עליו כדי להבין את ההשלכות שלו, כי יש לו השלכות. אז ניר, קצת רקע, מה בעצם התקנות החדשות ברפורמה הקובעות?
קודם כל אני חייב להגיד, טיפה לחדד את העניין, שקודם כל הרפורמה היא בהיטלי השבחה במתחמי פינוי בינוי.
לא בתאמה. אוקיי?
זה לא בתחום ההתחדשות העירונית, זה במתחמי פינוי בינוי. אוקיי? זה חלק מחוק ההסדרים, שעבר בנובמבר 2021. דרך אגב, בחוק הזה עברו עוד כמה דברים שקשורים להתחדשות עירונית, גם ההיטל השבחה בתוכניות פינוי בינוי, גם התמודדות עם דיירים סרבנים, בכלל על עצם ההכרזה על מתחמים של פינוי בינוי, מהפקיעת עסקאות, וקידום התחדשות עירונית לבניין בודד. זאת אומרת, חוק ההסדרים הזה הצליח להכיל בתוכו לא מעט דברים שקשורים להתחדשות עירונית, הוא גם הצליח לא להכיל בתוכו הרבה דברים שקשורים, שהיינו רוצים שיהיו בתחום ההתחדשות עירונית, אבל ולא נכנסו, וכרגע במצב הפוליטי מייצרים איזשהו קושי מסוים. אז קודם כל, מה התקנות האלה אומרות? התקנות האלה אומרות קודם כל, שכל רשות רשאית לקבוע את שיעור היטל ההשבחה, 0, 25% או 50% מההשבחה עצמה, ורשות מקומית שלא תקבע באופן אוטומטי שיעור המס, שיעור היטל ההשבחה יהיה 25%. אני רוצה להתחיל דווקא במה זה בכלל היטל השבחה, כי יכול להיות שיש אנשים שלא יודעים כל כך
בהחלט
מה זה היטל השבחה. ולמעשה היטל השבחה בא ואומר, הוא תשלום חובה שמגיע בעקבות אישור איזושהי תוכנית, או מתן הקלה, או איזשהו שימוש חורג, או משהו כזה, שמעלה את שווי המקרקעין, שמעלה את שווי הנכס. את היטל השבחה מטילה למעשה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ועוד פעם, הוא למעשה נגזר מגובה השבחה.
כן.
יש כאן איזושהי מורכבות מסוימת, כי ועדה המקומית מן הסתם יש לה אינטרסים כאלה ואחרים, ולבעלי הנכסים עצמם יש אינטרסים שדי מנוגדים, ושם יש כל מיני ויכוחים, ובאמת הנושא הזה של עירורים על היטלי השבחה הם משהו שמאוד מאוד מפותח. כן. פה בארץ. יש פרוצדורות מסודרות שהוועדה המקומית צריכה לערוך, לוח שומה שבא ומסביר מה פרטי הנכס ולמה הוא בכלל זה, וגם את תוך חצי שנה מפרסום התוכנית או מאישור התוכנית, הם מחויבים להציג במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה את לוח השומה של היטלי השבחה.
אוקיי.
ואתה יודע, הרפורמה הזאת חלה למעשה רק על מתחמים של פינוי בינוי,
בדיוק.
זאת אומרת שיש מינימום 24 יחידות דיור במקור.
לא הורידו קצת? תלו... לא הורידו טיפה את ה... הורידו את הרף בחוק ההסדרים?
לא, לא הורידו את הרף, הם עשו שינוי בתחום של הפינוי בינוי, עשו שינוי שקשור להסכמה, והם באו ואמרו גם מינימום 70 יחידות במתחם,
כן.
החדש וכל כאלה.
צריך להגיד, צריך אולי להגיד, שבעצם במתחמי פינוי-בינוי, שמדברים על היטלי השבחה, זה חל לא על הדיירים, נכון?
קודם כל, היטלי השבחה חלים על בעלי, על בעלי המקרקעין. עכשיו, אתה יודע, בתוך עולם החוזים, יש, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד שהיטל השבחה שאמור לחול על בעל המקרקעין, יחול על היזם, או יחול באופן חלקי, אבל זה לא משהו ש... זאת אומרת, בגדול, הוועדה המקומית לתחום ובנייה תשלח את השומה לבעל המקרקעין. אוקיי, הוא זה שחייב. דרך אגב, במחירה של נכס, כשאתה בא למכור נכס מסוים, אז אתה מחויב לשלם את כל היטלי ההשבחה. עד הנקודה הזאת, ולמעשה הרוכש החדש קונה את הנכס נקי. כן. עם התוכניות עד הנקודה הזאת, בעבר התוכניות, זה עכשיו, עוד פעם, בחוזה אתה יכול לרשום שהקונה משלם את היטל ההשבחה. כן. יכול לרשום מה שאתה רוצה, יש לך, אתה יודע, זה חוזה, מותר. כן.
אוקיי.
ותראה, החוק עצמו, למעשה חוק ההסדרים בא ואמר, עד הראשון למאי 2022, כל רשות מקומית רשאית לגבוע את גובה היטל ההשבחה. חלק מהרשויות באמת קיימו דיונים כאלה ואחרים, קיימו ישיבות כאלה ואחרות, וקיבלו החלטות שונות ומשונות, וחלק לא קיימו בכלל דיונים, והחוק נכנס אוטומטית, בשיעור של 25%, כשההחלטה הזאת תקפה לחמש שנים. זאת אומרת, אין אפשרות לשנות אותה בחמש שנים הקרובות.
זאת אומרת, אמרו לך ככה, אתה לא באת וקיימת דיון, אתה עכשיו עומד על 25%. יש משמעות לאי ההחלטה, שאגב, 25%, יש לכך השלכות. זה משהו שלפעמים יכול להיות, בטח אם היזם צריך לשלם את ההשבחה, זה מה שיכול להכריע אם בפרויקטים של פינוי-בינוי, האם יש כדאיות כלכלית או שאין?
חד משמעי, בסופו של דבר גובה היטל ההשבחה יכול להשפיע, יכול גם להביע את החשק שיש לוועדות המקומיות לקדם התחדשות עירונית. ועדה מקומית שקבעה פטור מהיטל ההשבחה, מן הסתם מצביעה ומראה, מסמלת, שהיא מעודדת התחדשות עירונית, וועדות מקומיות או ועדות שהחליטו שהשיעור הוא הכי גבוה, אז מן הסתם אפשר להבין שהחשק שלהם לקדם תוכניות של התחדשות עירונית הוא יותר נמוך. יש ראשי עיר כאלה ואחרים שתרצו את זה בתירוצים כאלה ומשונים וכאלה, אבל אני חושב שרוב מי שכן קיבל את ההחלטה, קיבל אותה על השיעור הגבוה. ומי שלא, יש כאלה, יש, זה, אנחנו נפרט על זה קצת, כן. אבל...
אתה חושב שזה ממש הצהרה שאומרת, אם אני לקחתי 50%, אני לא יהיו אצלי בעיר פרויקטים של התחדשות עירונית, או שיש פה איזשהו סיבוב כזה שכן יכול לייצר בכל זאת כדאיות ליזמים?
תשמע, תראה, יש אזורי ביקוש, כמו העיר תל אביב, שקבעה 50% על כל שטח העיר, למעט, למעט שכונות דרומיות, אני יודע, מה, 8 מתחמים ספציפיים בדרום העיר, כל העיר היא 50%, רמת גן קבעה 50% בכל העיר, להגיד לך שיש כדאיות, לא יודע, צריך לבוא ולשים את המספרים, אתה לא יודע אם יש כדאיות, יכול להיות לך פרויקט אחד וצמוד אליו פרויקט אחר, שבאחד תהיה כדאיות ובשני לא תהיה כדאיות, אתה יודע, זה מאוד תלוי, במה קיים על הקרקע, מאוד תלוי מה שטח הקרקע. אני למשל נתקלתי באיזושהי עסקה שהמגרש הוא עם, שהשטח שמדובר עליו, יש לו רחוב משלושה כיוונים. זאת אומרת, יש לך רחוב, 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 והבניין כאילו נמצא במה שזה, זאת אומרת, הוא חזית משלושה כיוונים. זה אומר שהשטח הבינוי, קווי הבניין עצמם, כל כך קטנים שאין כדאיות כלכלית. כן. אם אתה תיקח את אותו מגרש באותו שטח ותשים אותו שיש לו רק חזית אחת, אז הנסיגות הן אחרות, קווי הבניין שלו אחרים, ויש כדאיות כלכלית. דרך אגב, בפרויקט הספציפי הזה, גם בנוסף להכל, בניין רגיל נראה פשוט, גם דחפו לו שימור, אז בכלל זה היה קטסטרופה, כן. שלמה בהקשר הזה.
אני חושב כאילו כמה אתה באמת, אנחנו תכף נדבר פה על ערים שהלכו לכיוון של 0, וערים שהלכו לכיוון של 50%, אחוזים כמובן, ואני חושב שזה ממש יכול לפגוע בענף ההתחדשות העירונית, במקומות שמאמצים 50% מבחינת מיסוי של תל השבחה, או שהמחירים יהיו גבוהים יותר לדירות, כי בסופו של דבר היזמים לא יוכלו לספוג את הכל, אז המחירים יעלו, או שפשוט מאבדים את היכולת למצוא דירות באזורי ביקוש, דרך ההתחדשות העירונית, דרך פינוי-בינוי, לא ברמת הבניין הבודד של תמה, אם זה 38-1 או 2. אני חושב שיש כאן השלכות של מעבר, לפחות ככה לי זה נראה.
כן. יש יתרונות וחסרונות בכל אחד,
בכל
מקרה שקורה. קודם כל, יש ודאות. זה הרבה יותר טוב מאשר מצב של חוסר ודאות. זאת אומרת, אם אתה יודע איך אתה נכנס, אז אתה יכול לקחת את זה בחשבון, ואתה לא היית רוצה שיש לך איזושהי ועדה מקומית שמשנה את הדעה של כל אפצ'י של ראש העיר.
כן.
בסדר? וזה קורה. זה קורה.
אני יודע, אני יודע.
זה לא משהו שכאילו, זה החוסר ודאות הזה, הוא משהו שהוא מטרפד פרויקטים. אוקיי, אז ודאות היא דבר נכון לפרויקטים, זה דבר ראשון. דבר שני, תשמע, יש סיכוי שיעלו מחירים. אנחנו, אתה יודע, אני חושב שהממשלה מדברת על זה, העיתונאים מדברים על זה, הקבלנים מדברים על זה, כולם מדברים על זה, שהמחירים במגמת עלייה, והם יעלו עוד יותר.
עוד לפני התקנה הם כבר במגמת עלייה, שמדברים על דו ספרתי גם ב-2022, אחרי שהיה דו ספרתי ב-2021, לאן אתה רוצה כבר להעלות את זה? אתה מוסיף עוד פרמטרים שיודדו עלייה.
כן, אבל אני אגיד לך מה, מצד שני, בפרויקטים כאלה, אם באמת יהיו פרויקטים כאלה, לא קשור לגובה היטל ההשבחה, אז יכול להיות שזה גם יוריד את המחירים, כי בסופו של דבר, עוד פעם אני מזכיר, אסור להסתכל על זה רק כרפורמת היטלי השבחה. נכון שזה כותרות נורא נחמדות, לבוא ולהגיד ראש העיר נתן 0 או נתן 50. בסדר, זה כותרת נחמדה, אבל בסופו של דבר, זה לא, אני לא חושב שזה game changer, זה לא יהפוך את המחיר להרבה יותר גבוה, הוא יעלה את המחיר, נכון. הוא יעלה, הוא יכול לשנות את החשק. כאילו, אני כיזם יכול להרגיש שהעירייה רוצה, היא מעודדת אותי לעשות התחדשות עירונית, או לא מעודדת התחדשות עירונית. אוקיי, זה כן אפשר להגיד, אבל זה לא אומר, וצריך לקחת בחשבון גם שיכול להיות, וזה הייתה הכוונה גם, וזה מה שהתחלתי להגיד מקודם, שחוק ההסדרים ניסה להעביר עוד כל מיני רפורמות נוספות שקשורות בהתחדשות עירונית. יוזמת שקד, דיברנו עליה בעבר בפודקאסטים אחרים וכל מיני כאלה. אני לא יודע להגיד, יש כרגע איזה סוג של, שוב, איזשהו סוג של חוסר יציבות פוליטית, אנחנו לא יודעים להגיד כמה הממשלה הנוכחית יכולה להעביר חוקים כאלה ואחרים, בתחום דיור, בתחום בריאות, בתחום לא יודע מה, חינוך. בסדר, זאת אומרת, זה לא שאנחנו מדברים רק על הנושא של הדיור כבעייתי.
כן.
יש כרגע את הבעיה הזאת. יכול להיות שהרפורמה הזאת, ויכול להיות שהחוקים האלה יצטרפו לחוקים חדשים, אחרים, נוספים, שיעודדו באמת עוד פינוי-בינוי. אין ספק שהסיום תוקף של החוק שקשור לתמ"א 38 גם כן נמצא כאן על השולחן, כי פתאום מדברים רק על חוק פינוי-בינוי ולא מדברים על תמ"א 38, כן. וזה משמעותי, זה משמעותי. ועוד פעם אני אומר, בחוק ההסדרים היה עוד כמה דברים, לא הרבה, אבל היו עוד כמה דברים שקשורים לחוק פינוי-בינוי, כמו למשל הסכמה, סרבנים, כן. וכולי וכולי. זאת אומרת, יש כאן איזשהו ניסיון באמת לעשות את זה, ואסור להסתכל, אתה יודע, מנקודת מבט אחת בלבד, או מכיוון אחד. צריך להסתכל על עוד דברים. אתה יודע, וגם השאלה שנשאלת, אתה יודע, האם ההשלכות של זה יעלו גם את מחירי הדיור, ויעלו את מחירי הדירות וכל מיני כאלה. ימים יגידו, אנחנו לא יודעים באיזה קונסטלציה בדיוק זה הולך לעבוד, אבל יכול להיות שעצם הוודאות הזאת, ועצם הדיון הזה, ועצם זה מעלה את הסיכוי שבכלל יהיו פרויקטים בפינוי-בינוי, וזה מה שהממשלה לפי דעתי, וזה מה שהממשלה רוצה, וזה מה שאנחנו רוצים, והסיכוי שלנו באמת להוריד את המחירים, היא לייצר יותר היצע.
כן, ופינוי-בינוי זה אחד ה... בוא נגיד...
אחד המנועים האפשריים...
משמעותיים, בטח.
המשמעותיים.
באזורי ביקוש.
כן, לא רק באזורי ביקוש. אני חושב שגם אנחנו תכף נדבר על מי אלה יותר, מי אלה פחות וכל מיני כאלה, אז אתה רואה שיש כאן איזשהו אין כאן הליכה אחידה בכיוון אחד, זאת אומרת, זה לא הפריפריה בשיעור אפס, והאזורי ביקוש במרכז ב-50% וכו', זה לא, לאו דווקא.
אז בוא נדבר על זה באמת, מי לקח את המקסימום, מי לקח את המינימום, ומי פשוט לא לקח החלטה,
הרוב המסיבי של מי שקיבל החלטה, קיבל אותה על 50%, על השיעור הגבוה ביותר. הרוב המסיבי.
כמו?
תל אביב, 50% ברוב חלקי העיר, יש 0% או 25% ב-18 מתחמים בדרום העיר, זה תוכניות מתחמים ספציפיות, אני חייב להגיד שאני מאוד מעורב בתוך התוכניות האלה, יש שם בעיה קשה מאוד, בכלל, אני חושב שכל תוכניות המתחמים חייבות לקבל איזושהי רפורמה מאוד גדולה, לא רואים תמונה כוללת, מי שקובע את המתחמים האלה, קובע אותם לפעמים בדרך, אתה יודע מה, אני אפילו לא יודע להגיד איך קובעים אותם, אבל אני יכול להגיד שמניתוח נתונים, משיחות עם בעלי קרקע, יש בעיה, המתחמים האלה לא מחזיקים מים. בסדר? אני, תודה. זה משהו אחד. יש כוונה טובה, יש כוונה טובה של המתכננים, יש כוונה טובה של הרשויות, יש כוונה טובה זה, אבל המציאות עצמה היא קצת אחרת, ואם לא תהיה גמישות של הרשויות המקומות בתוכניות האלה של המתחמים, זה לא ילך. לא בגלל שהיזמים לא רוצים, בגלל שבעלי הדירות לא רוצים. זה פשוט לא ילך. אז דיברנו על תל אביב. ירושלים, למשל, פטור ברוב חלקי העיר, ובשיעור הגבוה ביותר, ב-19 שכונות מאוד מאוד ספציפיות, כמו רחביה ותלפיות וגבעת שאול ועין כרם, זאת אומרת, השכונות היותר חשובות, שם יש זה. רמת גן,
כמובן. שם יש פטור או 50%? איך זה... בירושלים, ב-19.
בירושלים ב-19 שכונות, 50%, ובכל שאר העיר פטור.
הבנתי, אוקיי.
אבל ירושלים יש לה איזשהו עניין, כי ירושלים חתמה על, איך קוראים לזה? קוראים לזה הסכם מסגרת, או... הסכם גג או הסכם, משהו כזה, נראה לי הסכם גג קוראים לזה, שיש עיריות שחתמו עם הממשלה על איזשהו הסכם שהן מחויבות לכמות מסוימת של היתרי בנייה, כדי לקבל כל מיני...
הטבות כאלה ואחרות.
המרצות, כל מיני תקציבים כאלה ואחרים, הגדלות תקציבים כאלה ואחרים. ירושלים נמצאת בתוך הערים האלה שחתמו על הסכמי גג האלה, ובגלל זה המצב שלה הוא קצת יותר טריק.
יש גם את כל השיכונים שרוצים לפתח.
כמו שהתחלתי להגיד, כמובן, רמת גן, שגם נמצאת בכותרות, עם ראש עיר שהוא בכותרות, 50% בכל העיר.
לא מפתיע.
כנ"ל גם בת ים, כנ"ל גם נתניה, הרצליה, חולון, גבעתיים, כפר סבא, יש ממש כמות גדולה של עיריות שלקחו את זה לאקסטרים, מה שנקרא. רמת השרון, למשל, הלכה על 50%, על השיעור הכי גבוה, למעט שכונת מורשה, שהיא ב-25%, שכאן יש פה איזושהי חשיבה מסוימת. יהוד מונוסון, למשל, קבע 25%, חיפה, 25% בכל חלקי העיר, ו-50% בשכונות רכס הכרמל, באר שבע, 50% ברוב חלקי העיר, ופטור בשבע שכונות, כמו שכונות א', ג', ד', העיר העתיקה וכו'. אשקלון, 0% ברוב חלקי העיר, ו-50% בהתלה, באזורים שאינם מוטי התחדשות עירונית, כמו כל מיני סביבה, אזורי תעשייה, וכל מיני כאלה שלא קשורים כל כך.
לא מפתיע אותי שבאשקלון...
בהפתעה נורא נורא נחמדה, בשתי ערים מרכזיות יחסית, קריית אונו, פטור מלא בכל העיר, יש פה איתות של ראש העיר שאומר, חברים יקרים, בואו אלינו, בואו הביתה, אנחנו מעודדים אתכם, אנחנו רוצים שתבואו, תחדשו לנו את העיר, תעשו אותה יותר יפה, יותר מודרנית, יותר חדשה, פנטסטי. אני חייב לציין לטובה גם את פתח תקווה, שבאה והגדירה 5 שכונות, אזורים גדולים מאוד, וגם פרויקטים ספציפיים שקיבלו הטבות כאלה ואחרות, גם כן, למרות ש... ברוב חלקי העיר 50%, אבל עדיין יש שכונות שלמות שיש פטור מלא. ואתה יודע, אתה רואה כאילו שכונות שבחרו אותם ברמה הספציפית. כן. ואני מציין פתח תקווה, כי במרכז הארץ גם באר שבע עשתה את זה, וגם אשקלון, תודה, כאילו זה, אבל זה קצת יותר פריפרות, וכמו שאמרנו, לירושלים יש את המורכבות שלה, ויש לה את הסיבות שלה למה היא עשתה את זה. עכשיו, תשמע, אתה יודע, שאלת שאלה באיזה עיר אנחנו נראה יותר, באיזה עיר אנחנו נראה פחות, באיזה זה, קשה להגיד היום, אתה יודע, תל אביב, רמת גן, גבעתיים, זה ערים שיש להם ביקוש מאוד מאוד יציב וחזק וגדול, וכנראה שהיטלי השבחה לא ישנו בהרבה. מצד שני, יכול להיות שחולון, כפר סבא, אור יהודה, או מקומות כאלה, יכול להיות שאנחנו נראה שם
פחות.
פחות. כנ"ל גם בבת ים, שבת ים היום היא שיאנית היתרי הבנייה, לא יודע אם שיאנית, יכול להיות שהיא מקום שני אחרי תל אביב, אבל היא מאוד גבוה, היא קפצה למעלה, ומהלך הנוכחי של 50% בכל העיר הוא, לא יודע, אולי מצביע על משהו?
מה זה אולי? זה כמו, תראה, בהסתכלות שלי הכי פשוט, יש כאלה שמזמינים לעשות פרויקטים של התחדשות עירונית אצלם, ויש כאלה שלא. כאילו, או שהם אומרים, בחלק מסוים אני לא רוצה התחדשות עירונית, בחלק מסוים אני כן. למה? בגלל הסיבות הידועות, אני לא רוצה עומס תשתיות, יש לי גירעון מתושבים, אני רוצה תעשייה, מסחר ודברים כאלה והכל, ויש אזורים שאני רוצה באמת שהם חדשים יותר, ואני רוצה לחדש את העיר, אני רוצה תשתיות חדשות, אני רוצה חשיבה סביבתית, אני רוצה להכניס מרכזים מסחרים במקומות האלה, ולשם אני בא ואני נותן פטורים של 0 או
25%. תראה, אני חושב שוועדה מקומית, או רשות מקומית, שקיבלו החלטה מושכלת, שכמו שאתה אומר, לקחו בחשבון שהם רוצים לעודד את התחום של, עוד פעם, התחדשות עירונית זה מילה כללית, אנחנו מדברים פה על מתחמים של פינוי-בינוי, זה המשחק כאן. מתחמים של פינוי-בינוי, כמו שאמרתי, מינימום 24 יחידות, כן, וכו' וכו'. כן. זאת אומרת, יש כאן קריטריון מסוים, זה לא כל בניין וזה לא כל
ברור,
מתחם.
ברור.
אני יכול להגיד לך, יש לי עכשיו מתחם של כמעט 4 דונם, 3,000 ומשהו, לא משנה, ויש בו 20 יחידות. אני אפילו לא, ב-4 דונם אני אפילו לא מגיע למתחם פינוי-בינוי. לא יכול בכלל להכרז, לא יכול כלום, אין לי בכלל את זה. בזה. ויש לך מקומות אחרים שיש שם יותר, ויש לך בניין אחד שהוא 24 והוא על חצי דון, לא יודע, לא יודע להגיד, כן, לא סתם אומר.
כן.
אז אני אומר, זה לא, לאו דווקא. אז קשה לך, קשה לדעת גם מה ילד יום. אני יכול להגיד שבעבר היו תוכניות שעל פניו נראו מזעזעות, ועל הפנים ולא זה, ואנשים, אתה יודע, התעשרו מאוד בתוכניות, מהתוכניות האלה, ועשו זה, והגדילו את החברות שלהם, תראה את המחיר למשתכן למשל, יש חברות שלפני התוכנית הזאת כמעט ולא היו קיימות בתודעה, אף אחד לא הכיר אותם, אף אחד לא ידע, אף אחד לא זה, פתאום בהיקפים ענקיים, באמת בפרויקטים, מגה פרויקטים ענקיים, והפכו להיות שחקנים מאוד מרכזיים בשוק, על בסיס תוכנית שמהרגע הראשון הספידו אותה והרגו אותה, ובסוף כולם מתגעגעים אליה.
כן.
אז אי אפשר לדעת כרגע.
תגיד, יש לי שאלה. אנחנו מדברים כמובן על פינוי בינוי, על מתחמים יותר גדולים, אבל בבסיס כל הרעיון של התחדשות עירונית, יש גם איזשהו מקום, וגם אני חושב שזה קשור לפינוי בינוי, לא רק לתמה, יש מקום שמדבר לא רק על חידוש פני העיר, על כדאיות, על פתרון למצוקת הדיור, יש גם את הנושא של מיגון, מרעידת אדמה שעוד תבוא, מטילים שינחתו, אין מה לעשות, אנחנו חיים פה בתוך, קל לנו באופטימיות להתעלם מכל הנושאים האלה, אבל זה קיים, זה נמצא. וברמה העקרונית, האם שכחנו קצת את הנושא הזה של המיגון, של חשיבות המיגון?
קודם כל אני מזכיר שהיה פודקאסט שלם על נושא של רעידות אדמה.
נכון.
שדנו בו ארוכות בנושא הזה ובכל ההשלכות שלו. דבר שני, תראה, הנושא שלנו היום הוא רפורמת היטלי השבחה בפרויקטים של פינוי-בינוי.
כן, אבל הקשחה הזאת.
פינוי-בינוי, קודם כל, המבנה החדש יוקם לפי התקנות החדשות, לפי תקנות התכנון והבנייה החדשות, לפי תקנים חדשים, וזה אומר שהמבנים האלה יהיו מחוזקים לרעידות אדמה. בסדר, עוד פעם, אני מחריג את זה, כי יש רעידות אדמה ב...
עזוב, חולון.
כל מיני, 50%. כל מיני קטסטרופות כאלה ואחרות שזה, אבל ברמה העקרונית, לפי הידע הנוכחי שיש לנו, המבנים האלה צריכים להיות, קודם כל הם יהיו ממוגנים בממדים, וכולי, ודבר שני, הם יהיו לפי תקנים של רעידות אדמה, התקנים המודרניים, זה אומר שזה בניינים חדשים לכל דבר ועניין, שעמידים ברעידות אדמה ועמידים בטילים. או, עוד פעם, לא, אני
כן,
מחריג
ברור,
הכל.
ברור,
כל
ברור.
עם כוכביות כאלה ליד,
אבל אני אומר...
אבל כן, זאת אומרת, כמו בניין חדש, מה זה כמו? זה בניין חדש לחלוטין, לפי תקנים, התקנים החדשים.
אבל
כל
מקומות...
התקנים החדשים, לאו דווקא רעידות אדמה, אבל כל התקנים החדשים.
אז מקומות כמו שציינת, חולון, כפר סבא, מקומות שבהם אתה על הקסקס, הבאת ל-50% את אלי ההשפחה על פרויקטים של פינוי-בינוי. תשמע, זה יכול להיות ההבדל, כמו שאמרנו בהתחלה, בין לעשות או לא לעשות פרויקט. ואתה מסתכל על בניינים ישנים, קורסים לפעמים לבד, כן? ממש לעתים רחוקות, אבל מן הסתם זה ילך ויגדל התופעה הזאת של בניינים שהולכים ונזדקים ונהרסים. שלא לדבר מה יקרה אם חס וחלילה ליפול עליהם טיל או רעידת אדמה. ואתה אומר, איפה המקום הזה של לבוא ולהגיד, אנחנו חייבים לעודד עוד התחדשות עירונית, כי וואלה, אם יקרה פה אסון, יהיה פה אסון.
אני אגיד לך משהו, אני חושב שהמקבלי ההחלטות, אני לא בטוח אם זה הממשלה או פקידים כאלה ואחרים שבתוך המשרדים, אני לא יודע, אבל מי שקיבל את ההחלטות שם, לקח בחשבון שברגע שהוא מאפשר לוועדות המקומיות לקבוע את שיעור היטל ההשבחה, אז מן הסתם יהיו ועדות שיקחו את המקסימום.
כן,
ברור. אז זה יהיה פחות או יותר. יחד עם זאת, אני חייב להגיד שאני לא יודע עדיין לקבוע מה יקרה. הוודאות הזאת היא חשובה, צריך לדעת לאן נכנסים ולעשות את החשבון. אם סתם ניקח, זה עירייה בת ים, בסדר? אם בבת ים שקבעה שבכל העיר יש 50%, ועוד פעם, מדבר על דוגמה, אני לא,
כן, כן.
לא מדבר על בת ים ברמה הספציפית, יכול להיות שמחירי הדיור, מחירי הדירות בבת ים, יעלו ב7-8, לא יודע כמה אחוזים, בגלל כן. על הטיקט של הדבר הזה.
נכון.
יחד עם זאת, וזו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, הרשויות המקומיות בגרעון על התחדשות עירונית, צריך לתת להם תמריצים כספיים, כדי שהם יאפשרו לבצע את הפרויקטים. לעשות את הפטור הזה באופן גורף, אומר שלא יהיו פרויקטים, כי הוועדות המקומיות לא רוצות את הפרויקטים האלה בלי הכסף.
כן.
אתה יודע, בגלל זה אני אומר, אנחנו לא יודעים, רק ימים יגידו, אבל תשמע, אם אני נניח ראש עיריית, אמרנו בת ים דוגמה, אבל אם אני ראש עיריית נתניה, בסדר, אני ראש עיריית נתניה, לא יודע, לא זוכר מי זה, אבל לא משנה, עכשיו אני לוקח 50% בכל העיר, אני מקטין לעצמי את הגרעון, אני יכול לייצר מתחמי פינוי, מתחמים עירוניים, דיברנו על זה, שימושים משולבים וכל מיני כאלה, יכול להיות שזה דבר פנטסטי, יכול להיות שאפשר להגיד, אל תשלם את כל היטל ההשבחה, תן לנו, תבנה לנו את המתנס, ואז השכונה מרוויחה מתנס. או כמו שאתה אוהב, הדוגמה של המקווה, בסדר? השכונה בנתניה החרדית עכשיו, שזה שכונה הזה, עכשיו השכונה הרוויחה מקווה, בסדר? על חשבון הדבר הזה.
זה אפשרי? זה אפשרי לבוא ולהגיד, אוקיי, אני אתן לכם, אני אוריד
בוודאי.
לכם, אוריד בוודאי. לכם, אוקיי.
בוודאי.
טוב, אנחנו אז נראה את זה הרבה.
אנחנו נראה את זה, ואני חושב הייתה טעות, עוד פעם, זה טעות בדיעבד, זה לא חוכמה, כן, אבל הייתה טעות לא לערב מלכתחילה את הרשויות המקומיות, ולתת את הפטור הזה, כאילו המדינה, הממשלה, נתנה פטור מלמעלה, והרשויות צריכות לאכול את זה, איכשהו עכשיו להסתדר עם הגזרה הזאת,
כן.
והם לא הסתדרו עם הגזרה הזאת. וזו הסיבה שהתמה נגמרה גם, כי לא הסתדרו עם הגזרה הזאת, לא הצליחו להסתדר עם הפטורים האלה, זה שיגע את ועדות התכנון, זה שיגע את הם לא צריכו להסתדר עם זה.
לא, אנחנו ראינו
בגמרי כאן ובצדק, ובצדק, לא רצו להגדיל את הגרעון. אז אני אומר,
כן?
כאן משתפים אותם, הם קיבלו החלטה מושכלת בחלק מהמקרים, הם מבינים לאן הם נכנסים, מבינים את המשמעות של זה. יכול להיות שיהיו תוכניות נוספות שהשתלבו עם התוכנית הזאת, בעולם עם יציבות פוליטית אחר, אז יכול להיות שיהיו עוד תוכניות כאלה שזה. ואני חושב שכולם מבינים בסופו של דבר, שבכלל התחדשות עירונית ופינוי בינוי ספציפי, זה מנועים מאוד מאוד משמעותיים, ואני חייב להגיד שהם הולכים וצוברים תאוצה יותר ויותר, ברגע שהתמ"א 38 הולכת ומתרחקת, אז הפרויקטים האלה צוברים יותר ויותר תאוצה, ואנחנו נראה אותם, נראה היתרים שלהם יותר ויותר, ואני מקווה גם שמשך הזמן יהיה יותר קצר, ולא יהיה 10-15 שנה למתחם. כן.
צריכים להגיד שבהקשר הזה, באמת שמדובר על פרויקטים של פינוי-בינוי, אז לעיריות יש יותר אינטרס לבצע אותם, כי יש תכנון סביבתי, זה לא ברמת הבניין הבודד כמו בתמה, יש באמת איזשהו תכנון סביבתי, וכמו שאמרנו, מבנה ציבור, שטחי ציבור, ושטחי מסחר, ואז באמת אתה לא מייצר
עוד עומס על תשתיות. ועכשיו גם מתל השבחה שאפשר להרוויח, שהעירייה יכולה להרוויח מזה. מן הסתם זה יעלה את המחירים, זאת אומרת, יעלה באיזשהו אחוז מסוים את המחירים, אבל בסדר, מה לעשות? אין...
אם נמצא את הנוסחה אי פעם כאן, גדולים וטובים ניסו, ואנחנו רואים שהם לא כך מצליחים, אנחנו גם צריכים להבין שלא הכל תלוי בנו.
תקשיב, יש כאלה שלא כל כך מצליחים, ויש כאלה שמאוד מצליחים.
למצוא
בכל פתאום. מצב דרך אגב, זה יכול להיות, אתה יודע, יכול להיות לך אחד שאתה יודע, תקופה מזעזעת, הממשלה, וזה 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 וזה, ויש אנשים שמאוד מצליחים בתקופה הזאת, ויש אחרים ש...
כן, אבל
זה לא קשור,
הדיור,
זה לא קשור.
את מחירי הדיור, אני אמרתי את זה בהקשר של מחירי הדיור, מחירי הדיור, אף אחד לא מצליח לעצור, כי זה תלוי באמת, כנראה, בכל כך הרבה גורמים. שמע?
אני חייב להגיד לך שיש אדם, דיברנו על זה בפודקאסט, ויש אדם שקוראים לו אריאל שרון, הוא היה שר השיכון,
כן.
בשנות ה-90, ובשנת 96, לא רק שהוא עצר את מחירי הדיור, הוא בלם אותם לגמרי, והוריד אותם למשך 12 שנה אחר כך, כן. חברים יקרים, מ-96 עד 2008 המחירי הדירות ירדו, וזה ממש לא מזמן. בואו, לא לעולם חוסן, מה שנקרא. אי אפשר לדעת אם המחירים תמיד יעלו, אי אפשר לדעת אם המחירים תמיד ירדו, או זה, אבל כנראה שיהיה איזשהו סינוס מסוים, והמחירים כמו שהם עולים גם ירדו מתישהו. לא הייתי בונה על זה ברמה המיידית, אבל יכול להיות שעם טכניות נכונות של ממשלה, עם איזשהו אופק מסוים כן. בדיור, אפשר בקלות לפתור את המשברים האלה. אני גם לא רואה עלייה המונית עכשיו, אני לא רואה איזשהו משהו שזה, אתה יודע, דיברנו על זה בפודקאסטים כן. הקודמים, על עליות המוניות, על זה, אני לא רואה את זה כרגע קורה, המלחמה הזאת הפכה להיות איזשהו, לא יודע, מקום עמוד 10 בעיתון, מה שנקרא, או לקראת הסוף ככה, אתה מזכיר שיש איזו מלחמה באירופה.
איי... תשמע, אריאל שרון ב-73 עצר דברים יותר מורכבים מאשר מחירי הדיור.
גם ב-82 וגם ב-90 וזה, נכון?
אולי זה, כן, אולי
גם
ב-2002, אז אולי באמת הדברים האלה צריך בולדוזרים, מה שנקרא כאלה, בשביל לעצור את מחירי הדיור. טוב, תשמע, מעניין, אנחנו נעקוב אחרי זה, אנחנו בטח ניגע בנושא הזה בכל מיני צורות אחרות, אתה יודע, אתה בתחום התחדשות העירונית, זה חברים טובים, נגדיר את זה ככה, אתה מכיר אותו מלפנים ישר והפוך, יהיה מעניין לראות איך זה מתקדם. ניר, תודה רבה, נשתמע בקרוב.
תודה רבה, ניסן.
להתראות, כל טוב.